לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, י"ז באלול תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. האם הקשרים הכלכליים המתהדקים בין ישראל לסין עלולים לבוא על חשבון האינטרסים הביטחוניים של ישראל והאינטרסים המדיניים שלה מול ארצות הברית ומול גורמים אחרים במערב? על הסוגיה הזאת דנו מומחים מישראל ומארצות הברית לפני מספר ימים בכנס מיוחד שהתקיים בחיפה. אנחנו נשמע על הכנס הזה ועל מה שהיה בו. בכנס הזה דנו המומחים גם בהשלכות הביטחוניות של המחלוקת סביב גבולותיה הימיים של ישראל עם לבנון. אנחנו נשמע גם על כך. אחד מאתגריה של מערכת החינוך בישראל ובעולם המערבי כולו, ההתמודדות עם מכשירי הטלפונים הסלולריים. חלק מבתי הספר אוסרים כניסה של מכשירים לשטחם, חלק מורים לתלמידים להשאיר את המכשירים בטבע מחוץ לכיתות, ובחלק אחר מוקצה שטח מיוחד שרק בו יותר לדבר במכשירים הסלולריים. אבל לא כולם סבורים שמדובר במלחמה נצרכת. יש מי שסבור שהמלחמה מיותרת ואפשר להפוך את הסלולריים לפתרון ולא רק לבעיה. אנחנו נדבר עם אחד מהאנשים הללו. לקראת שנת הלימודים הנפתחת אנחנו נספר לכם שביישוב בני דקלים תיפתח מחר אולפנה חדשה, אולפנת בני עקיבא בלחיש, ובה ילמדו בנות, תלמדנה בנות למשפחות מהמגורשים מגוש קטיף. אנחנו נדבר על המוסד החדש גם עם מנהלת האולפנה שירה גרינבד, וגם עם תאיר, תלמידה שעולה לכיתה זין ובעצם תעשה את צעדיה הראשונים במוסד יחד עם צעדיו הראשונים של המוסד עצמו. נעסוק גם קצת בהיסטוריה עם הרוזן ברנדוט, מי שהכין והגיש לאום הצעת חלוקה שהייתה מותירה את ירושלים בשליטה בינלאומית, אכן נרצח על ידי אנשי הלכי. אולי לא. האם אכן החשש מאובדן השליטה על ירושלים הוא זה שהוביל לרצח? האם ייתכן בבן גוריון, ראש הממשלה באותם ימים, היה מעורב בתכנונו של הרצח? אצל ההיסטוריון דוקטור אורי מילשטיין התקבץ מידע שמעניק תשובות מפתיעות לשאלות הללו. על שאלות נוספות גם הוא יהיה איתנו כאן לשיחה. ונדבר גם עם נכדתו של לוחם אצל, יהודה בורוכוב, זיכרונו לברכה. היא תקבל ביום חמישי את פרס מכון ז'בוטינסקי על הוצאה לאור של חוברת שירים שנכתבו במחנה באפריקה, שאליו הוגלו לוחמי האצל על ידי הבריטים. בין הלוחמים שהוגלו היה גם הסב, ואנחנו נשמע גם על חשיפתם של סרטונים ותמונות שצולמו במחנה. היא תספר לנו על כך, גם על הצילומים, גם על הסרטונים, גם על החוברת ובכלל, על החיים בגולת אפריקה של ימי המנדט הבריטי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. באוניברסיטת חיפה התקיים בימים האחרונים כנס מיוחד שקיבץ אליו מומחים ואנשי ביטחון מהארץ ומארצות הברית. גולת הכותרת של הכנס הזה הייתה בחינת המשמעויות הביטחוניות של גבולותיה הימיים של ישראל. אנחנו אומרים שלום למי שהוביל את הכנס, הפרופסור שאול חורב, שלום לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
ראש מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, נזכיר גם את התלוף במיל, בעבר היית סגן מפקד חיל הים, גם מפקד שייטת הצוללות של צה"ל, ואת הסוגיה הזו של הגבולות הימיים אתה מכיר מהעומק, אפשר לומר, עם כל המשמעויות של המילה הזו, ובהחלט נרצה לשמוע ממך על המסקנות של הדיון שקיימתם שם.
הכנס שאנחנו ערכנו, הוא התרכז בנושא רחב יותר של ביטחון במזרח הים התיכון, וכלל גם בין היתר את הנושא של תיחום הגבולות הימיים, במיוחד כשמדינת ישראל קיבלה את המים הכלכליים, שמרחיק את היכולות שלה ואת האופן שיכולה להשיג משאבים הרחק מגבולות המדינה. אבל אנחנו גם מצאנו שלא נכון רק להתייחס למזרח הים התיכון, כי יש היום השפעות שבאות ומגיעות גם מהים האדום עם כל מה שקורה בדרומו וממקומות אחרים. זה באמת נושא הגבולות, במיוחד בצפונה של מדינת ישראל, שימש אחד הנושאים בכנס עצמו.
וכשאתם דנים, אני מבין שאתם גם, יש בפניכם גם איזושהי בעיה של איפה בדיוק אפשר להציב, לומר, את הגבול הצפוני כי, בים, כי ישנו ויכוח בין ישראל ללבנון בסוגיה הזו.
נכון, קיים ויכוח בין ישראל ללבנון. בזמנו גם היה ויכוח בין ישראל לבין קפריסין, אבל היות ולקפים קפריסין יש לנו יחסים תקינים, אז הנושא של תיחום הגבול הימי עם קפריסין נעשה. עם לבנון עדיין לא נעשה, שהכל נוגע לנושא של איך קובעים את הכיוון שממנו מבצעים את הגבול הימי, וכיום יש שטח במחלוקת שהוא בערך של 880 קילומטר רבועים בין ישראל לבין לבנון, והוא גם עשיר במשאבים שהם בעיקר גז, ועל כך קיימת המחלוקת שכל אחד טוען שזה שלי בנושא הזה, והלבנונים עוד מבחינתם דין הגבול שם, או דין השטח הזה, הוא כדין חוות שבא בצפון, דבר שלא מרמז טובות על אפשרויות לפתרון הבעיה.
בעצם במחלוקות כאלה בין מדינות שיחסיהן לא מי יודע כמה, מי מכריע?
יש כמה שיטות. קודם כל את הגבול היבשתי, כאשר צה"ל נסוג מדרום לבנון, אנחנו מפינו אותו ועשינו אותו וקיבלנו את ההכרה גם של לבנון וגם ישראל בחסות האום. בנושא הימי יש אפשרות לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג, אבל כפי שאתה יודע, ישראל בכל המוסדות הבינלאומיים לא זוכה לכתף חמה, ולכן
גם ישראל בכלל לא, ישראל לא בכלל לא חברה בבית הדין בהאג, ככה שהיא לא מכירה בו, לכן היא גם לא תוכל להגיש ניירת אליו, נכון?
לא, ישראל לא חתמה על חוק אמנת הים, מה שנקרא, ולכן היא יכולה לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג, אבל היא לא חתומה על חוק אמנת הים, בעוד שמדינות אחרות כן, אבל בדרך כלל אנחנו בארגונים בינלאומיים מופלים שם לרעה, ואין לנו את היכולת כמו סין שנעשתה פסיקה נגדה בים סין הדרומי, לבוא ולהגיד אנחנו מצפצפים על הפסיקה, ולכן ישראל לא עשתה את זה, ולדעתי הדרך שנשארה פה, וזו דרך שאנחנו ממליצים, היא דרך מסוימת של גישור. הטוב ביותר היה עם ארצות הברית, מה שיש משהו מרומז הזה, תעשה את הדבר הזה, ובסופו של דבר להגיע לפשרה בנושא הזה.
וכל עוד הדבר הזה לא קורה, בעצם הטענה שממנה אתם, שאיתה אתם יוצאים מהכנס, היא שאנחנו מזניחים את הטיפול בקביעת הגבולות הספציפיים האלה לגבי לבנון, והדבר הזה יכול להביא אותנו עד כדי התלקחות צבאית. עד כמה באמת לבנון היא אמורה, היא יכולה להוות איזשהו יריב בבית הצבאי ימי הזה?
לבנון היא לא יריב צבאי ימי, אבל צריך לזכור שכל אותו נשק שהוא נשק מדויק של החיזבאללה, והם הציעו על זה כבר בעבר, הוא יכול להיות מוכוון אל אותם מתקנים שקיימים כבר, שמפיקים גז של ישראל ויכולים לפגוע בהם, וזה בוודאי שלא טוב לנו בנושא הזה. מעבר לזה, זה מעלה שאלה עקרונית, כי גם לבנון רוצה לבוא ולנסות ולחפש אקספלורציות של גז בשטחה, ופה עומדת עוד שאלה על הפרק, האם זה באינטרס של מדינת ישראל שיהיה לבנון גז בנושא הזה או לא. לדעתנו מי שיש לו משהו יכול גם להסיד אותו, אבל אני חוזר לשאלתך, לבנון או יותר נכון חיזבאללה יכול לאיים על מתקני תשתית, על נמלים של ישראל ועל עוד דברים נוספים, ולכן אנחנו חושבים שנכון יהיה לפתור את הבעיה בדרך כזאת או אחרת, ולא להשאיר אותה בגדר מחלוקת שמזמינה סכסוך.
אז את העניין הזה כדאי לפתור מהר, אבל כמו שציינת בתחילת הדברים, לא רק בסוגיה הזו עסקתם, ולא רק בסוגיית הקטע הימי הזה, אלא התרחבתם קצת יותר. לאיזה מסקנות ביטחוניות הגעתם?
אז ראשית, אנחנו התחלנו עם זה שאנחנו מתחמים את עצמנו למזרח הים התיכון, ומהר מאוד הגענו למסקנה שזה תיחום שהוא מצמצם ולא ראוי, מפני שאנחנו רואים היום שיש השפעות של איראן ושל הקוטים בדרום הים האדום, וישראל, הלא שליש מהסחר שלה, יבוא וייצוא, עובר באזור זה, כך שנכון גם להתייחס לדברים שקורים בדרום הים האדום, אולי נרחיב למפרץ עדן, ובכלל, כיום כשאנחנו מדברים על תקופה שבה באמצעות טילים, אנחנו ראינו את זה שהרוסים לדוגמה, כשהם תקפו מטרות של דאש בסוריה, הם עשו את זה בכלי שיט שהיו בים הקספי. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לפעול בגישה קצת יותר מרחיבה, ולהגיד שאנחנו מדברים על מזרח הים התיכון, אבל כוללים גם את הים השחור במובן מסוים ואת הים האדום. נושאים נוספים שעלו, לדעתי חשובים לא פחות, זה הנושא של הכניסה הסינית לאזור של המזרח התיכון בכלל ולישראל, והצורך של ישראל לייסד איזשהו מנגנון שיבוא ויגיד האם השקעה סינית איננה מסכנת אינטרסים ביטחוניים. אתן דוגמה, אתם יודעים בוודאי שהנמל החדש בחיפה שיופעל ב-2021 יופעל על ידי חברה סינית. סין, כאשר היא רוכשת, מפעילה נמלים, עושה את זה כביכול בחזות של שמירה על נתיב סחר שהוא מתחיל אצלה ועובר דרך האוקיינוס ההודי ותעלת סואץ וכן הלאה עד לאירופה, ששם היא רכשה מספר נמלים, למשל נמל פוראוס הוא נמל סיני. מה יש לו אופי כלכלי, והאם אופי כלכלי יכול להפוך לאחר מכן לאופי ביטחוני מדיני? אני חושב שאנחנו לא שוקלים כפי שצריך. מה עוד שאחד המשתתפים שהיה שם, אדמירל גרי רפט, שהיה מפקד הצי האמריקאי, שם לעצמו בתור שאלה, האם הצי השישי יכול להתבסס על נמל חיפה כנמל בית, ולאחר שהוא שמע שמדובר על נמל שחלקו יופעל על ידי הסינים, כמובן שהנושא הזה ירד מהפרק. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לנושא הרבה יותר רחב שסין משקיעה פה, ולמדינת ישראל זה חשוב בסערת אחר החוץ, אבל האם ישנם דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם מבחינה ביטחונית, שכאשר סין רוכשת אותם, יהפכו בעתיד למנוף מבחינתה להשפיע מדינית ובצורה אחרת, או שיהיו בניגוד למערכת היחסים והבריתות שהן מאוד אדוקות שלנו, כפי שקיימות היום עם ארצות הברית.
זאת אומרת, אז ממש אפשר לקבוע כעובדה שהחל מהיום שבו סין תיכנס להפעלתו של הנמל, ארצות הברית מדירה רגליה מהמקום בצורה מוחלטת?
לא שהיא מדירה רגליה מהמקום, אבל אם אתה תבוא ותגיד לצי השישי, בואו תתייחסו אל נמל חיפה כנמל הבית, הם יגידו שאיננו מעוניינים לעשות את זה, לא ביקורים של שבוע או משהו כזה, אלא ספינות שיהיו פה, שיקבלו החזקה במספנות ישראל, כפי שהיה בעבר, כי כידוע לך, כשסין מפעילה נמל, אתה צריך לקחת גם בחשבון, שהיא מחוברת לאמצעי התקשורת, שהיא שולטת וכן הלאה וכן הלאה, וזה בניגוד לאינטרסים לא רק של סין, לדעתי גם לאינטרסים של מדינת ישראל. זה לא נשקל, אין מנגנון היום ששוקל את הדברים, תנובה זה תנובה, אבל חיפה זה אחד משני הנהלים העיקריים של ישראל, ויש משמעות אסטרטגית, ביטחונית, להפעלתו מעבר למשמעות שהיא תחרות בתוך נמל, מול מוועדי עובדים או דברים אחרים.
ואז נפסיק להיות, כפי שהוגדרנו, השייטת האמריקאית שלא עולה להם, לא עולה להם בחיי אדם?
לא, אני חושב שגם האמריקאים קצת מדירים את רגליהם מהמזרח התיכון או ממזרח הים התיכון בגלל הצורך שלהם לתת עדיפויות ולפעול בים סין הדרומי ובמפרץ הפרסי, ולאחרונה התפרסם אפילו שהם ייסדו צי נוסף שיעבוד בארקטי, אבל אני חושב שדווקא היא הנותנת, כי אם האמריקאים מצמצמים כוחות, אז הם יכולים להתבסס יותר על ישראל פה, ומערכת יחסים אסטרטגית שיש לישראל ולארצות הברית, בהחלט יכולה חלק מהנושאים שבאינטרסים המשותפים, לראות שחיל הים הישראלי עושה אותם בסיוע האמריקאים, ולא בצי שישי גדול כפי שהיה פה בתקופת המלחמה הקרה.
אני משער שכאשר מקיימים דיון כזה עם גורמים אמריקאים בכירים, לוקחים בחשבון גם את האינטרס האמריקאי הכללי, הכלכלי, הכולל, להתעמת עם סין. זאת אומרת, כאשר בכיר אמריקאי אומר משהו שהוא רוצה למנוע דריסת רגל סינית, יש לזה עוד סיבות ומניעים ואינטרסים אמריקאים. לא הכל זה חזות האינטרס הישראלי.
ללא ספק, אני אומר, ללא ספק, אבל כל גדולה וכוחה של הקבוצה שהיא מעורבת, שהיא מסוגלת מצד אחד להביא את האינטרס של בעלת הברית הטובה, הגדולה, החזקה ביותר שלנו, אבל גם להסתכל על זה מנקודת מבט ישראלית, כי צריך לזכור, בכל הנושאים המדיניים, סין היא לא בצידה של מדינת ישראל. סין תומכת בפקיסטנים, סין קונה דלק מאיראן ולא בטוח שהיא תשאל הסנקציות, סין אמורה לשמש תחליף לאירופה באיראן לאחר שארצות הברית אימה על הדברים האלה, ולכן כשאתה אומר יש אינטרסים אמריקאים, אני חושב שבחלק מהנושאים האינטרסים האמריקאים והישראלים הם דומים, וצריך להסתכל על סין בראייה מרחיבה יותר, עם מי סין פועלת ולא תמיד איתנו. אני לא מזניח את השיקולים הכלכליים שיש לנו בסחר עם סין, אבל בין שיקול כלכלי טהור לבין שיקול שיש לו מימד ביטחוני, את זה אנחנו לא עושים.
אגב, ממש לסיום, לכינוס כזה שקיימתם, צפוי המשך?
בהחלט. זאת אומרת, הכינוס הזה דרך אגב הוא כינוס שני, כי את הכינוס הראשון ערכנו ב-2016, ובו דנו בשני נושאים, בנושא גם ביטחון וגם אנרגיה. אנחנו עושים מאגד, קונסרציום, שהוא כולל את שני המרכזים האלה, ופה שמנו לעצמנו מטרה, ובוודאי שאנחנו בעתיד, שימצאו לנו המקורות המתאימים, נמשיך במחקרים המשותפים שאנחנו עושים יחד איתם, מפתחים גם כן חוקרים במרכז אצלנו, ודנים בנושאים אחרים, כמו למשל הבטחת מקורות אנרגיה, שאצלנו יש על זה כרגע ויכוח, והולכת להיות הפגנה ביום שבת, ועוד נושאים נוספים שהם יכולים להיות בעלי תוקף לשני הצדדים.
הפרופסור שאול חורב, ראש מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, אני מאוד מודה לך על הדברים, אנחנו נאחל לכם כמובן הרבה מאוד הצלחה בסיעור המוחות החיוני הזה. תודה רבה.
תודה רבה לכם ותודה על המאזינים.
יום טוב. אחד מאתגריה של מערכת החינוך בישראל ובעולם המערבי כולו, הוא ההתמודדות עם מכשירי הטלפון הסלולריים. חלק מבתי הספר מחליטים שאוסרים כניסה של מכשירים לכל שטח בית הספר, חלק מורים לתלמידים להשאיר את המכשירים באיזושהי תיבה מיוחדת מחוץ לכיתות, יש מקומות שבהם מקצים שטח ספציפי שרק בו אפשר לדבר, אבל מסתבר שלא כולם סבורים שהמלחמה הזאת היא כל כך נצרכת, אולי היא לא כל כך אפשרית. איתנו נמצא על קו הטלפון אבי ורשבסקי, שלום לך.
בוקר טוב.
מנכ"ל חברת מיינדסט, אתם עוסקים בחדשנות ופיתוח טכנולוגיות בחינוך, ונמצאים במתח הזה שבין טכנולוגיה מתקדמת לבין חינוך, ומה אתה אומר?
קודם כל, אני חושב שאין מקום לגישה קיצונית בהקשר הזה, לא לכאן ולא לכאן. כלומר, אני חושב שיש איזה עניין גורף להשתמש בסמארטפונים בכל שנייה של זמן הלימוד, או להפך לאסור את זה לגמרי. אני חושב שיש בהחלט הקשרים שחשוב שיהיה בהם שימוש. קודם כל, כי בית הספר זו סביבה שמכינה את הילדים ללמידה בעולם האמיתי ולפעילות בעולם האמיתי, ובעולם האמיתי כולנו לומדים כשהמכשירים האלה ממלאים תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם ביצירת קשר עם אנשים אחרים, גם בגישה לתכנים ולמידע וללמידה מסוג אחר. אז חשוב שהלמידה הזאת תבוא לידי ביטוי גם בבית הספר, וגם חשוב שדווקא האתגרים שקשורים בשימוש בסמארטפון, שכולנו מתמודדים איתם, גם מבוגרים וגם צעירים, יהיו אתגרים שנחשפים בתוך בית הספר, ולא רק במציאות שמחוץ לבית הספר, בדיוק כמו שכל אתגר אחר חברתי שאנחנו מתמודדים איתו, היינו רוצים שבית הספר גם יתמודד איתו.
כן, אבל אולי זאת ההתמודדות של התלמידים, וחשוב שהתלמידים יתמודדו בבית הספר ולא יפגשו את הדברים רק בחוץ, אבל ישנו עוד צד כאן, ישנו עוד הצד של המורים, שמבחינתם רק לעמוד מול 30 תלמידים זה אתגר לא מי יודע מה פשוט, שמוציא אותם מהכלים ומתן להם להצמיח קרניים, ועכשיו אתה בא ואומר להם, לא רק 30 תלמידים, אלא גם 30 סמארטפונים יהיו בתוך הכיתה, ותצטרכו לתמרן בין הטכנולוגיה המתקדמת לבין הילדים שרודפים אחריה, אולי כדאי לרחם עליהם?
אלף, אני חייב להגיד שאני מעריץ מורים ומצדיע להם, וזאת אולי העבודה הכי קשה שאני מכיר. אבל אני חושב שבהקשר של הסמארטפונים הם לא רק בעיה, הם גם יכולים להיות חלק מהפתרון. זאת אומרת, אחד האתגרים הגדולים שמורה או מורה מתמודדים בכיתה, זה העובדה שמתוך 30 ילדים יש כנראה 10 שלא מתבטאים. וסמארטפון וכלים שנמצאים בסמארטפון מאפשרים אינטראקציה תוך כדי השיעור של הרבה מאוד משתמשים במקביל. אתגר נוסף זה היכולת לייצר באמת משהו שמשאיר את כולם מרנים. יש הרבה מאוד כלים שהמטרה שלהם היא בעצם יצירת אינטראקציה חברתית שלמה תוך כדי השיעור, ואני חושב ששיעור שיכול להיות שיעור מאוד מאוד משעמם יכול לקבל מבט אחר לגמרי בזכות כלים מהסוג הזה. ומעבר לזה יש פה עוצמה אדירה שחבל לא לנצל אותה מזווית של מורה או מורה. אם אני מלמד פיזיקה ויש עכשיו ביוטיוב אלפי ניסויים שאני יכול בלחיצה אחת להיות עד להן, זה משאב נפלא. אם יש לי באפשרות לצלם ולתעד ולבטא דברים בכלים הרבה יותר עשירים, חבל לא להשתמש ביכולת העצומה הזאת, צריך לנהל את זה.
אבל אנחנו כל הזמן מבקים את אובדן הקשר האנושי בין הדור הנוכחי לבין עצמו. וכולם מדברים עם ההוא שחצי מטר מהם דרך הסלולר. אם אנחנו נעשה את זה גם בכיתה, ואתה אומר, אולי נקבל איזושהי אינטראקציה שתיתן לכמה אנשים שבדרך כלל ככה רדומים או אינם נוכחים, מי יודע מה, בכיתה, להתעורר, אבל אנחנו מפספסים את היכולת להגיד שלום, להסתכל בעיניים, לדבר על רגש, ולא להיות... להתעצבן אחד על השני, ללכעוס, להסכים, להתווכח, כל הדברים מקבלים איזשהו ממד קצת שטוח של טכנולוגיה ואלקטרוניקה.
אני לא חושב שצריך להשתמש בכל אינטראקציה בכיתה בסמארטפונים. אני חושב שחלק מהבגרות של והבנה הטובה של הטכנולוגיה זה גם הידיעה מתי אפשר להניח אותה בצד ולא להשתמש בה. אני חושב שכל מי ששומר שבת מכיר את העוצמה של הסיטואציה שבה יש יממה שלמה שאין גישה למסכים, ויש גם תנועה מאוד מאוד חזקה בארצות הברית שנקראת שבת דיגיטלית, שחברים בה גם אנשים לא יהודים, שמרגישים את הצורך הזה של לעצור ולהיות באיזושהי חלקת זמן מחוץ למכשירים. אני חושב שזה חלק ממה שצריך לקרוא גם בכיתה, אבל זה דבר שצריך לנהל אותו, ולנהל אותו מתוך עוצמה, לא מתוך פחד. יש את הרגעים האלה שהם באמת מפגש אנושי ישיר, והם צריכים להיות, אין סיבה שהם לא יהיו.
וכשאתה מדבר, הזכרת את הניצול של המורה, את הטכנולוגיה הזו, כדי לייצר שיח של כולם ביחד, זה לא מסובך מדי למורים? עכשיו צריכים לעבור קורסים באופן הפעלת כיתה דרך הסלולר?
לא, המורים האלה כולם, וזה משהו שהוא שונה היום ממה שהיה המצב, נגיד, לפני 15 שנה. כשדיברנו לפני 15 שנה על טכנולוגיה חינוכית, המורים ברובם לא הכירו את הטכנולוגיות האלה, כי זה משהו שהיה צריך ללמוד אותו. היום כולנו משתמשים בכלים האלה. כל מי שמחזיק סמארטפון ומפעיל Waze וגוגל מפס, יכול להפעיל גם את הכלים מהסוג הזה. זה בדיוק אותה התנהגות ואותה לוגיקה. אין פה איזה ידע מיוחד שצריך כדי לשלוט במכשירים. צריכה להיות פה סקרנות, שזה בכל מקרה תכונה חשובה למי שלומד ולמי שמלמד.
טוב, אז זה נשמע בהחלט אתגר של העידן הבא. אני רק רוצה לשאול אותך ממש לסיום, ועם כל העמדה הזאת שאתה מציג אותה, היא לא בעצם נובעת מכניעה למאבק שאין בו סיכוי.
זאת שאלה טובה. אני חושב קודם כל שזה באמת מאבק שאין לו סיכוי. כלומר, אני חושב שאם אנחנו לא נכיר בעוצמה של התנועה הזאת, גם באזורים שאנחנו פחות אוהבים שלה, לא נדע באמת להתמודד איתה. אבל אני חושב שיש פה באמת הזדמנות שברגע שחיים ומכירים טוב את הפתרונות, יודעים לנפות את מה שצריך לנפות ולאמץ את מה שצריך לאמץ. זאת הזדמנות שלא הייתה לעולם החינוך בשום שלב של ההיסטוריה שלו. אבל אני כן, אני בהחלט חושב שיש פה משהו גם של מהפכה שהיא חזקה מאיתנו, עם כל הצער שבדבר, במקומות שזה עלול להיות מצער.
אז יש כאן איזשהו אלמנט של כניעה למשהו שרצוי שלא להילחם בו.
שאי אפשר, אני חושב, בחלק מהבטים, וכן נכון שמערכת החינוך תתמודד איתו באופן בעיניים פתוחות ולא תתחבא בפניו.
אביב ורשבסקי, מנכ"ל חברת מיינדסט, תודה רבה לך על הדברים. יחליטו המורים איך להתמודד עם הסוגיה הזו, מן הסתם זה יקרה במוקדם או במאוחר. תודה.
תודה רבה.
בלחיש תיפתח מחר אולפנה חדשה, ואנחנו רוצים לומר שלום לשתיים, גם למנהלת האולפנה וגם לאחת התלמידות שעושה את הצעדים הראשונים באולפנה, שעושה את הצעדים הראשונים. שלום לשירה גרינוולד, שלום לך.
שלום לך שמעון.
מנהלת האולפנה, ושלום לתאיר, שלום לך.
שלום.
אנחנו שומעים על משהו מיוחד שהולך להיות באולפנה הזו. היא תבוא בעצם על רקע מה שחווינו לפני לא מעט שנים, גירוש מגוש קטיף. שירה, תסבירי לנו.
טוב, אולפנת לחיש בעזרת השם תחל לפעול מחר ביישוב בני תקלים, ואנחנו זוכים באמת לחדש ולקחת חלק מתהליך של התחדשות וצמיחה בחבל לחיש. לאחר תקופת הגירוש, המשפחות חיפשו להם מקום חדש להתיישב בו, להפריח את המקומות שבעצם הוקים לכך. בין השאר הם הגיעו גם לחבל לחיש, ואנחנו נמצאים היום כמה וכמה שנים אחרי הגירוש, ואנחנו ברוך השם זוכים בשנה הזאת להיות עוד חלק מיתד שאנחנו ככה מצליחים להתחדש.
זה אומר שמשהו במערך הלימודים, במבנה של האולפנה מבחינה מערכתית, יש שונה ממקומות אחרים?
לא בהכרח. אני חושבת שהייחוד כרגע של האולפנה, שזה מקום משפחתי, מקום צומח, מקום חם, מקום מכיל. אנחנו רוצים כמובן להדגיש ערכים שגם תושבי גוש קטיף מאמינים בהם, שזה חיבור לאדמת ארץ ישראל, לארץ ישראל, לעם ישראל ולתורת ישראל, אבל הרבה מהתלמידות שמגיעות אלינו הן כבר תלמידות שלא היו בתקופת הגירוש, לא זוכרות את תקופת הגירוש, כי הן היו באמת צעירות מאוד בגיל.
אתן פותחות בעצם במקביל ארבע כיתות, או שמתחילות עם ט'?
אנחנו פותחים במקביל שלוש כיתות, כיתה ז', ח' וט'. כיתה ט' תהיה כיתה חצי פנימייתית, זאת אומרת ששתי לילות בשבוע בנות נשארות לישון באולפנה, ואנחנו באמת רוצים לשים את מרב המאמצים שלנו ביחד עם הצוות הנפלא שלנו על תוכנית משמעותית וטובה, גם מבחינה ערכית וגם מבחינה תורנית וגם מבחינה לימודית, מקום שייתן מענה לכל בת ויצליח בעצם להוציא את הכישורים שלה אל הפועל.
את יודעת שירה שהיום בכל פינה בעצם, כמה או אולפנה או כמה ישיבה תיכונית, וכל אחת מנסה ככה להתגדר באיזה משהו מיוחד, אחת סביבתית ואחת טיולית ואחת מוזיקלית ואחת קולנועית, וכל פינה יש משהו אחר. במה אתן תתגדרו?
קודם כל אני אקדים ואומר שלא בכל מקום, כי חבל אחי זה לא כל מקום, זה המוסד העל יסודי הראשון שהמועצה ומשרד החינוך ורשת בני עקיבא שותפים בהקמה שלו. זה משמעותי, כי זה מקום שכבר הרבה שנים, אני חברתי לפרויקט של הקמת האולפנה לפני מספר חודשים, אבל הרבה אנשים טובים וחשובים שגרים ביישובים באזור לחיש חלמו על הקמת בית חינוך כבר הרבה שנים, וזה קורם אור וגידים עכשיו, אבל זה מקום שאי אפשר לדבר על ריבוי של מוסדות לימודיים, כי עד עכשיו בנות לחיש, מדרך לחיש, נאלצו לצאת מחוץ למועצה כדי לחפש מקומות לימוד איכותיים, וזו בשורה עבור בנות חבל לחיש והסביבה, כי מגיעות אלינו גם בנות מדרום הר חברון וגם בנות מקריית גת ומבית שמש, ואנחנו בעצם פותחים את שערינו לבנות מהאזור בכלל, גם מיד בנימין ומגדרה, בעצם כדי לדבר על זה שיכולה להיות אופציה חינוכית מצוינת קרוב לבית, וזו בשורה גדולה מבחינתי. לא חייבים לנסוע ולא חייבים ללכת לפנימיה מלאה.
זאת אומרת, גם לא צריך, גם לא צריך להמציא איזשהו גלגל. מספיק שאת אותו גלגל שקיים במקומות רחוקים, נשים אותו פה בלחיש, ובעצם הוא יענה על, על, על הדרישות ש, ש, של המקום.
אני מאמינה שאולפנה שבאמת מוקבת מצוות איכותי, כמו שאנחנו כאן לוקחים חלק באמת מארג שכזה, אנחנו נהיה מסוגלים לתת מענה שהוא גם סביבתי וגם תורני וגם מדעי, גם אקדמי וגם ערכי. אני פשוט מאמינה בזה, אני מאמין שלי, אני חושבת שלא בהכרח צריך לחרות לגלנו ערך אחד מסוים, אנחנו צריכים לשאוף לחרות כמה ערכים ולמצוא את מה שיתאים לכל בת ולאישיות שלה ולכוחות שלה וליכולות שלה.
תאיר, כן. תאיר, שומעת אותי? את עולה לאיזה כיתה?
זין.
לכיתה זין. ומה, למה דווקא האולפנה הזאת שהיא כרגע היא חדשה, אף אחד לא יודע מה יהיה שם, מקווים שיהיה נפלא וטוב, אבל אי אפשר להסתכל על מה שעשו הבוגרים ולומר, כזה אני רוצה. איך את מחליטה ללכת דווקא למקום כזה?
דבר ראשון זה היה אולפן הקרובה לבית שלי, זה היה ביישוב שלי. וגם היה לנו קודם מפגשים לפני שנרשמתי לאולפנה, וכאילו התרשמתי לזה לטובה. ו...
מה באמת עניין אותך? מה, חברות, מורות, מערכת שעות? כי באמת, סך הכל, האמת היא שכולם, וזה לא משנה באיזה כיתה, נראה שגם מי שבמקרה עוברת אולפנה בכיתה י"ב, יש איזשהו חשש מאוד מאוד גדול מהמקום החדש שאליו נכנסים. אז מן הסתם, גם אותך זה קצת מבהיל, לא?
ברור, גם בגלל שאני מתחילה את האולפנה וזה, אבל אני יודעת, כאילו, גם אולפנה חדשה וזה, אז אני רציתי...
את מגיעה עם עוד חברות?
כן, כל הכיתה.
כל הכיתה, יפה. אז זה ככה משהו מגובש ומסודר שקצת מקל. שירה, אני רוצה לשאול אותך, איך שיווקתם את האולפנה? זאת אומרת, מה אמרתם לבנות? הסתובבתם בבתי ספר? איך עושים את הדבר הזה מבחינה טכנית?
באמת זה היה אתגר, כי זה באמת משהו חדש מתחיל. אני באמת חושבת שהצלחנו לדבר על מקום שהוא משפחתי, מקום שהוא מנסה לראות כל בת באשר היא, מקום שחורת על דגלו ערכים של עבודת השם בשמחה וביראה, מקום של מצוינות בכל תחום, לאו דווקא לימודי, גם לימודי אבל גם ערכי, מקום של מימוש עצמי. ברוך השם, אנחנו זוכות להתחיל שנה עם צוות מדהים של באמת מורות אחת אחת שמדברות הרבה על המקום של השליחות, של ההתחדשות. ביקשנו מהם בפעילות האחרונה לדבר על איזשהו דימוי שהאולפנה מהווה עבורם. דיברו על שמש ועל מעיין ועל עצים ועל סיפורים, על מקומות מדהימים של הרבה ראייה למרחוק והרבה ראיית טוב והרבה רצון להתחדש ולתת מענה. צוות צעיר אבל מנוסה עם הרבה רוח טובה. אני חושבת שזה אחד מהגורמים המאוד מאוד משמעותיים שיסייעו בידינו לקדם את הדברים הגדולים שאנחנו חולמים עליהם.
אני ארצה עוד שאלה אחת, שירה, שהיא לא עוסקת דווקא במוסד שלכם, אלא מתוך דברים שאמרת כרגע, כמחנכת אני ארצה לשמוע ממך את חוות דעתך. הזכרת מימוש עצמי והזכרת שליחות וכשני אספקטים שאתם רוצים שזה יהיה משמעותי מאוד במהלך החיים באולפנה. זה נראה לפעמים קצת נוגד וסותר, השליחות, האידיאליזם, ואם אנחנו מזכירים את גוש קטיף שזה וחד אידיאליזם עצום בשם כל העם כולו, מי שהתגורר שם, ולעומת זאת, מימוש עצמי זה ככה זה משהו אחר שהדור הנוכחי מאוד מדבר עליו, מאוד רוצה אותו, מאוד מחפש אותו. אנשים הולכים, אם נלך למה שבהמשך, אם זה לשירות לאומי ואם זה לצבא, אז הולכים היום יותר מדברים על מימוש עצמי מאשר מדברים על שליחות ואידיאליזם. איך תופרים בין השניים האלה?
אני לא רואה סתירה בין הדברים, אני רואה חיבורים יפים. אני חושבת שחלק מהמימוש העצמי שלנו זה המילוי של השליחות. אני חושבת שחלק מתהליך שכל בת, כל איש צוות צריך לעבור, זה קודם כל תהליך של בירור פנימי, מי אני ומה אני רוצה ואיך אני עושה את זה. והשלב הבא יהיה איך אני עומדת באתגרים האלה. זה נכון לתלמידה, זה נכון לאיש צוות. אני חושבת שאם אדם יודע להגדיר לעצמו מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא כבר פחות רואה את זה, את המקום של המסירות, הוא כבר רואה את זה כמשהו יותר טבעי לו ומדויק לו ונכון לו, כי זה בעצם תפקידו בעולם. אתה יודע, כשאני נכנסתי לתפקיד הזה של רשות האולפנה, הרבה פעמים דיברו איתי על המקום של אישה כראשת אולפנה, מה היתרונות, החסרונות, המחירים האישיים. אני חושבת שאתה אדם רואה את השליחות שבדבר, את הערך שבעניין, אז הוא מוכן להתמסר לזה. הוא מבין של המסירות, יש גם מחירים אישיים, אבל הוא מתפלל קודם כל ומקווה לאיזונים נכונים, ואני חושבת שהאדם, כשהוא מצליח להגיע למקום של התפילה וההשלמה, הוא מצליח לחוש שליחות מתוך מקום של השלמה, עם הקושי שבדבר. ויש קושי, גם הבנות שמגיעות אלינו, בנות באות למקום חדש, באיזשהו מקום שאלת את העיר המתוקה על ההחלטה שלה לבוא לאולפנה, היינו צריכים באמת לשווק את האולפנה, לא היה מה לראות, לא בוגרת, לא בת שירות, לא צוות, ואפילו לא מקום פיזי. ועבדנו מאוד קשה בחודשים האחרונים כדי להנחיח את המקום. כן, גם את המקום הפיזי, להגיע ולראות ולהיות שותפות לתהליך של ההקמה של המקום, וגם בפעילות של היכרות, הבנות בינם לבין עצמן, הבנות עם הצוות, כדי באמת לתת לבנות את המקום של השייכות, והשליחות, כל בת שבאה אלינו שנה הבאה, באה מתוך הידיעה שהיא מחזור א', עם ההתרגשות, האתגר והקושי שבדבר. בעיניי, דבר מדהים. אני מרגישה, אפרופו דימויים נשיים, ממש תהליך של חבלי לידה, עם הקשיים ועם הצירים, אבל גם עם השמחה הגדולה לקראת הדבר הנפלא הזה שאנחנו זוכות, התלמידות, הבנות, הצוות, ההורים ששותפים מדהימים, אנחנו זוכים ביחד לראות באיזושהי התחדשות ותהליך מדהים של תקומה. של להיות חלק ממש, זה נשמע מילים גבוהות, אבל זה ממש להרגיש חלק מהתחלת הגאולה.
אגב, כמה בנות מתחילות את כל המוסד?
84 בנות.
84 למוסד שעושה את צעדיו הראשונים, זה הרבה מאוד אמון של ההורים במערכת החדשה הזו.
נכון.
יפה.
באמת אנחנו זוכים, חשוב לי מאוד באמת להזכיר פה את השותפים שלנו לתהליך, שזה דני מורביה ומועצת לחי, שעובדים מאוד קשה כדי לסייע בידינו, ורואים את האולפנה כמקום של צמיחה והתחשות, ושותפים של אמת בתהליך, ורשת בני עקיבא, אלחנן וחיים, שעוזרים לנו מאוד, ומשרד החינוך, בועז וקרמית, שבאמת עושים כל אשר ביכולתם, לסייע לנו, כי זה באמת ימים שהם מלאי שמחה והתרגשות, אבל גם מלאי אתגר, ואני מודה לכולם על האמון, על הסבלנות ועל התפילה המשותפת של כולנו להצלחת המקום.
יפה, גם אנחנו נצטרף לתפילות האלה. הצלחתכם חשובה גם בגלל הרקע בעבר וגם בגלל הרקע הגיאוגרפי כרגע, ובכלל משימות חינוכיות זה דבר חשוב לממש וליישם. שירה גרינוולד, מנהלת האולפנה, תאיר, תלמידה שעולה לכיתה זין, פעם ראשונה, מוסד חדש, שיהיה לכם הרבה מאוד הצלחה. תודה רבה.
תודה לך, שמעון.
כל טוב.
להתראות.
ועכשיו אנחנו לקצת היסטוריה. שלום, אנחנו אומרים להיסטוריון הדוקטור אורי מילשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה מפרסם מאמר בעיתון מעריב, שבו אתה מעלה כמה שאלות מאוד מאוד מעניינות סביב פרשת רצח הרוזן ברנדוט, מי שהכין והגיש לאום את הצעת החלוקה שהייתה מותירה את ירושלים, ולא רק את ירושלים, לא בידינו, ואתה בעצם מעלה שאלות על דברים שנדמה היה שידועים כבר, האם באמת אנשי לחי מאחורי האירוע הזה, האם החשש מאובדנה של ירושלים הוא זה שהוביל לרצח, האם יכול להיות ובן גוריון, ראש הממשלה, היה מעורב בצורה כזו או אחרת באירוע? ספר לנו במה מדובר.
בוא אני אתחיל מהסוף.
כן.
לפי הממצאים שפרסמתי ועליהם מדבר תכף, פה לא מדובר ברצח בכלל. פה מדובר, אם אפשר לומר במונחים של היום, בחיסול ממוקד. בעצם, אם זאת הייתה החלטה של ראש הממשלה, והוא התייחס, אולי גם אחרים יחד איתו, לא אולי, בטוח, אל הרוזן ברנדוט כאל אויב, כאל סכנה לקיומה של המדינה, והוחלט לחסל אותו, ובאותו מובן, עם כל ההבדלים שמחסלים מראשי החיזבאללה, או מראשי החמאס, או מראשי אשף, ואז החליטו לעשות את זה כפי שהחליטו, שזה כשלעצמו מעניין למה החליטו דווקא בצורה הזאת, אבל כל הנתונים מראים שבן גוריון היה בתוך העסק. ואני קודם כל אגיד כמה מילים על החיסול עצמו, מה שנקרא רצח ברנדוט, ועל ברנדוט. ברנדוט מונה להיות מתווך בין היהודים לבין הערבים במלחמת העצמאות מיד אחרי הקמת המדינה. זאת אומרת, הוא היה איש שלום. ובמובן זה יש גם איזושהי אנלוגיה בין רבין עם כל ההבדלים, רצח רבין לבין רצח או חיסול ברנדוט. פה מדובר על איש שלום שבא לעשות שלום בין יהודים לערבים. הייתה לו איזו הצעה באמת ראשונה לתת את ירושלים לערבים, למלך עבדאללה, אבל הוא חזר בו אחרי שאנחנו התנגדנו, וגם ערבים התנגדו לכל דבר. הם רצו שלא תהיה מדינה, הם התנגדו לכל פשרה איזושהי. אבל הוא לא חוסל אז. והוא חוסל אחרי שהוא הגיש את ההצעה השנייה, וההצעה הזאת גם הוא שלח לאום, והאום שהתכנס 4 ימים אחרי חיסולו, אמור היה לדון בהצעה הזאת. ומה הייתה ההצעה? ירושלים תמשיך להיות בינלאומית, אז פה אין דבר גדול, כי זאת בדיוק הייתה החלטה של הקפטט בנובמבר, לא השתנה פה שום דבר. אז אם לרצוח, בכלל צריך לרצוח, אני לא יודע את מי, את כולם, ולא עכשיו, לא בספטמבר, לא ב-19 לספטמבר, אלא בסוף נובמבר 47. אבל הנקודה העיקרית, שהיא גם קושרת את בן גוריון, ולא רק את בן גוריון, גם את סטלין, שליט ברית המועצות, זה להעביר את הנגב לירדן. וכיוון שבריטניה במידה רבה שלטה בירדן, ומפקד הצבא הירדני היה גנרל בריטי גלב פחה, החשיבה של הבריטים, כמו שלפחות אנחנו הבנו את זה אז, וכמו שלא מעט היסטוריונים מפרשים את זה היום, החשיבה של הבריטים הייתה שאם כל הנגב יהיה בשלטון ירדן, אז בריטניה תעביר את בסיסיה ממצרים ומירדן לנגב, וזה יהיה בסיס בריטי גדול בנגב, בסיס בריטי צבאי, וצריך לזכור, בתקופת ראשית המלחמה הקרה, בין הגוש המזרחי לגוש המערבי, כשבריטניה, אחרי מלחמת העולם השנייה, עוד לפחות חשבה את עצמה, וגם אחרים חשבו אותה כמעצמת על. עכשיו, בן גוריון כידוע, נלחם קשות עד הקפטט בנובמבר, כדי לכלול את הנגב ברשותה של מדינת ישראל, והוא ראה בנגב, את הפוטנציאל הגדול, עד מותו, הרי הוא התיישב גם בנגב בשדה בוקר, הוא ראה בנגב את הפוטנציאל הגדול למדינת ישראל הפורחת. זה בן גוריון. מה שנוגע לסטלין, שהוא כמובן תמך בהקמתה של מדינת ישראל, אבל לא כל כך מאהבת היהודים או מאהבת הציונות, אלא מרצון לסלק את הבריטים. והנה אנחנו רואים פה שברנדוט בהצעות שלו, לא רק ש... נגיד נשאר ניטרלי בין יהודים לערבים, אלא הוא קובע את בסיס של המערב של הבריטים בנגב. ואז מתוך הנתונים האלה וההבנה הזאת, ברור קודם כל כמו שבמשטרה לפעמים כשמישהו נרצח עומד שואלים למי יש אינטרס. ובכן, הדבר העיקרי כאמור זה לא ירושלים, למרות שהתפרסם שזה בגלל ירושלים, הנקודה העיקרית היא הנגב. עכשיו, היה רצח, ואת הרצח רצחו אנשי לחי, לא לשעבר, כי הלחי נשאר פעיל בירושלים אחרי הקמת המדינה, אבל יש פה בעיה מאוד תמוהה. ומה תמוהה? את ברנדוט עצמו, ירה בברנדוט, יהושע כהן, אדם ידוע במדינה, יהושע כהן זיכרונו לברכה, שהוא היה חבר קיבוץ שדה בוקר, וכבר יומיים אחרי הריגת ברנדוט, ראש השבק איסר הראל מדווח לבן גוריון, שיהושע כהן כנראה רצח. נו, אתה אומר, אם בן גוריון ידע אחרי יומיים שכנראה רצח, וגם השבק ידע, אז צריך לצפות שיעשו אותו באיזושהי צורה. לא רק שלא עשו אותו, את האיש שירה בפועל, היו אחרים שסייעו, הייתה חוליה של ארבעה שסייעה, אבל הוא זה שירה בברנדוט. אז אתה מצפה שיתפסו אותו ויעצרו אותו, ויעשו משפט, ישים אותו לבצור, אפילו בגלל הבעיות הבינלאומיות שלנו, מה פתאום רוצחים שליח של האום, וזה רק המדינה קמה, ופחדנו מהאום, ופחדנו מלחצים בינלאומיים. ובכן, לא רק שלא עשו אותו, אלא ב-1953, כשבן גוריון פורש מהממשלה, לאיפה הוא עובר לגור? לשדה בוקר. והשבק ממנה את יהושע כהן לשומר ראש של בן גוריון. איך זה ממנה אותה? הוא רוצח האיש הזה, והשבק ידע שהוא רוצח. מה פתאום ממנים אותו לשומר ראש של בן גוריון? והוא הופך להיות החבר הכי קרוב של בן גוריון. אלה הם דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום, אבל זה לא הדבר היחיד, אולי לא הדבר החשוב שמוביל אותי לזה שבן גוריון היה מעורב.
אגב, סליחה שאני מתפרץ, אבל העובדה שהשבק ממנה אותו לשומר ראש, היא עד כדי כך מופרכת שנשמע עזוי לומר שיש ביניהם קשר קודם, דווקא בגלל שהדבר הוא כל כך משונה ומופרך.
לפי דעתי, אני לא יודע על מה אתה חושב שעזוי לומר שיש קשר קודם, להפך, כמעט הייתי אומר מובן מאליו שיש קשר קודם, כי אם הוא שומר ראש, זאת אומרת, הוא מוסמך.
בן גוריון לא חושש שדבר כזה מיד יתפרש ויתברר בעיני כולם, שפתאום אותו רוצח שלא נאסר הופך להיות השומר ראש שלו?
בוא אגיד לך משהו. העניין הזה של רצח ברנדוט נשאר סוד כמוס, ואף אחד לא ידע מי רצח ומה רצח עד אחרי איזה 30 שנה. כשמדי פעם פרסמו שמשהו היה כתבה פה, כתבה שם, עד פחות או יותר, אני לא זוכר בדיוק, אבל לפי דעתי לפחות שנות ה-80, אז השם של יהושע כהן לא נזכר. כמובן אנשים דיברו בלחש, אבל תראה, דבר מעניין, פרופסור מיכאל בר זוהר כותב ביוגרפיה על בן גוריון, ובביוגרפיה בין היתר הוא לא יכול לא לעסוק ברצח ארלוזורוב, זה דבר מרכזי במדינת ישראל ובן גוריון ראש ממשלה. ואז נשאלת השאלה אם בן גוריון ידע או לא ידע, וטוען בר זוהר שהוא דיבר עם בן גוריון, ובן גוריון לפי מה שבר זוהר כותב, שבן גוריון לא ידע את עניין זה שיהושע כהן היה רוצח. אבל
רגע, רגע, אנחנו מדברים על רצח ארלוזורוב, כי אמרת רצח ארלוזורוב.
סליחה,
ארלוזורוב או ברנדוט?
רצח ברנדוט.
אוקיי, חיפשתי את הקשר, אז בסדר, אוקיי.
נכון, רצח ברנדוט. אבל אז מה מתברר? מתברר שהרבה לפני זה, איזה 8 שנים לפני הפגישה או השיחה בין בר זוהר לבן גוריון, יהושע זטלר, שהיה מפקד לחי בירושלים, והוא, לפי דבריו של זטלר, הגה את הרעיון לחסל את ברנדוט, מוזמן לשדה בוקר, ויש יומיים, או כמה, בכל אופן יומיים, או יותר מיומיים, שיחות משולשות של יהושע כהן, של זטלר, ושל בן גוריון, ושם בין היתר משוחחים על העניין. זאת אומרת, מה בזה אני רוצה להגיד? שאת הכל עשו כדי להסתיר, את הכל עשו כדי להסתיר מי רצח, מה רצח, ובן גורן ידע, בן גורן לא ידע. אבל עכשיו כשאתה, או כשאני יותר נכון, בודק את העניין ומביא עוד נתונים שתכף אספר לך עליהם, וכמובן למאזינים, אז מובן מאליו שבן גוריון ידע, ובמובן זה או שבן גוריון עבד על מיכאל בר זוהר, או שבן בר זוהר שיתף פעולה, כמו שאחרים שיתפו פעולה, כדי להסתיר את הפרשה. את האמת על הפרשה, זאת אומרת, את האמת על המעורבות של בן גוריון ושל הממסד הישראלי. אבל בואו נמשיך. היו ארבעה אנשים בחוליה, שהמפקד שלה היה אותו יהושע כהן שרצח. אחד מהארבעה האלה היה יהודי אחד בשם משולם מקובר, ומשולם מקובר היה הנהג. עכשיו, כשברנדוט נסע, הוא נסע בירושלים לפגישה עם מושל ירושלים דוב יוסף. כשהוא נסע, ושם נתקע, עצרו אותו החוליה הזאת באמצע הכביש, עם מכונית, אז מי שהוביל את הנסיעה היה קצין הקשר בין צהל לבין האום, יהודי אחד בשם משה הילמן. מה קרה? קרה שהילמן הכיר את מקובר ומקובר הכיר את הילמן, והם זיהו אחד את השני. עכשיו, שעתיים אחרי הרצח, והחיסול נקרא לזה, הגיעה המשטרה. המשטרה כמובן לא ידעה שיש קשר, אין קשר, וגם כלפי חוץ זה אסון, זה נורא, ככה ראו את זה כמשהו היום בנורא, שהלכי האלה, הרוצחים האלה עושים מעשים שמסכנים את המדינה וכו'. באה המשטרה וחקרה, ובין היתר כמובן חקרה את משה הילמן. והילמן לא אמר למשטרה שהוא זיהה את מקובר. עכשיו תשאל שאלה, איזה מין דבר זה? הדבר הראשון שצריך להגיד זה מקובר, ואז אם תופסים את מקובר, דרך מקובר אפשר להגיע לשלושה האחרים. עכשיו, אבל מקובר שזיהה את הילמן אמר לזטלר שהנה זיהו אותי והוא יכול למסור. כשבא הביתה הילמן, על הדלת היה פתק, הילמן היזהר. נו, שמע, באמת החבר'ה האלה של איך צריך לפחד מהם, יכולים לעשות כל מיני מעשים. מה עשה הילמן? הרים טלפון למפקד ירושלים משה דיין, ומשה דיין זה מינוי אישי של בן גוריון ומקורבו של בן גוריון. והילמן מספר לדיין שהנה המשטרה חקרה אותי, ולא סיפרתי לה על מה קובר, ועכשיו היה שלט, היה הודעה, הילמן יזהר. מה אומר לו דיין? גם כן דבר, כמו שאתה יכול להגיד, הזוי לחלוטין. טוב מאוד שלא אמרת למשטרה. ושאל, מה פתאום טוב מאוד? כמעט הייתי אומר, זאת הוכחה שיש פה, שהממסד ארגן את הדבר הזה. למה לא לספר למשטרה? ואז הוא אומר, אל תפחד, הכל יהיה בסדר, ואם אתה רוצה, אני אבריח אותך לחוץ לארץ, אם אתה מפחד. בינתיים, לא מזמן, לא לפני הרבה זמן, התפרסמו זיכרונות של זטלר. ומה מספר שם זטלר? גם כן דבר מעניין, שבן גוריון, אם מותר לומר בסלנג, היה ארס גדול בתחום הפוליטי, הוא ניצל את ההזדמנות כדי לחסל את הלכי. זאת אומרת, הוא גם ניצל אותם, לפי מה שמתברר מהמחקר, לחסל את ברנדוט, אבל בהזדמנות זאת גם לחסל את לכי. זאת אומרת, לכי כאילו התאבדו, כארגון אני מתכוון, מחיסול ברנדוט. והתחיל, ובן גוריון נתן הוראה לתפוס כל איש לכי ולעצור אותו, ואם התנגדו להשתמש בנשק. זטלר מספר שהחבר שלו היה שר הפנים, גרינבוים. וגרינבוים כמובן שר הפנים בממשלת בן גוריון. אז הוא פונה, זטלר פונה לגרינבוים ואומר לו שיפסיקו כבר לעשות צרות. קודם כל, מה פתאום אתה פונה? אתה ארגנת רצח, יזמת רצח, אז מה, לא ברור שיחפשו אתכם וכולי? ואז לפי זטלר אומר לו גרינבוים, או מודיע לו, עונה לו גרינבוים, אל תשים לזה לב, זה הכל כלפי חוץ, לא מתכוונים לזה ברצינות, הכל יהיה בסדר. נו, תסכים איתי, צריך לקשור את הדברים, צריך להתייחס לדברים, נכון? שיש דברים שלא נאמרו מיד, יש דברים שנאמרו אחרי 10 שנים, אחרי 20 שנה, אחרי 30 שנה, ויש חידוש שאני הראשון שאומר שנגיע אליו. אבל כשאתה עושה מחקר, אתה צריך לאינטגרציה מכל החומר, ולא רק לקבל את היחסי ציבור, או את התעמולה, או את הפרסום של הממסד באותו זמן, שאני כמובן לא נגד, אני לא בא ואומר שאני נגד, אני לא אומר שלבן גורן אסור היה לעשות את זה. ברור שחשוב להקים את המדינה, ואם מישהו מסכן את הקמת המדינה, צריך לעשות את הכל כדי לנטרל אותו. אין בעיה, אבל עכשיו אני פשוט עוסק בשאלה מה היה, אחרי 70 שנה. עכשיו, יש פה החידוש הגדול. ומה החידוש הגדול? נתנו פקודה לשבק ולמשטרה, שנעזרה בשבק, השבק היה ארגון קטן יחסית, היום בטח יותר גדול, אז המשטרה הייתה גם איתם, לתפוס ממש את כל אנשי לחי. ואז המחשבה הייתה של המשטרה, זה עוד לא חידוש, שלי בכל אופן, המשטרה שלא ידעה על כל מה שקרה שם, זה צריך להיות סודי מאוד אם אכן בן גוריון היה בעסק. אז המשטרה ביקשו, מפכ"ל המשטרה, יחזקאל סער, ביקש לעשות מסדר זיהוי. ומה הייתה המחשבה? שאם אתה אסרת איזה 200 איש, אנשי לחי, תומכי לחי, אנשים שחשבו שהם תומכי לחי, אם אסרת 200 איש, יש סיכוי שבתוכם יהיו גם הרוצחים. אז בוא, ואנחנו נעשה מסדר זיהוי. כמרנו, תעשה מסדר זיהוי, זאת אומרת, היו שני דברים. דבר אחד, המקובר הזה, שכאילו אפשר לנסות לחפש את מקובר. דבר שני, איש מהאום מעיד, שאחד האנשים שרצחו, אבל לא יהושע קון, היה ג'ינג'י. באמת היה אחד ג'ינג'י. ואפילו בלחי קראו לו הג'ינג'י. אז אם אתה עושה מסדר זיהוי ורוצה שם איזה ג'ינג'י, או שני ג'ינג'ים, אתה כבר יש לך משהו ביד, אתה יכול למצוא את הרוצח. לא עשו מסדר זיהוי, ואחרי שנתיים, אחרי שנתיים בלבד, סגרו את התיק בטענה שהעבריין לא נמצא. עכשיו רק להזכיר לשומעים, שההתיישנות מרצח זה 20 שנה, ואנחנו יודעים היום שלפעמים חוקרים דברים שאתה שואל את עצמך, את מי זה מעניין? חוקרים 10 שנים, 7 שנים, כל מיני דברים חוקרים וחוקרים, גל הירש למשל, חוקרים וחוקרים וחוקרים, והנה פה סגרו את התיק אחרי שנתיים, וברור שלא יכולים לסגור תיק כזה בתקופה ההיא, אולי גם היום, אבל אז בוודאי, בלי בן גוריון, בלי שבן גוריון מאשר את זה. ואז יחזקאל סער בסוף מגיע למסקנה, מפרסם את חוות דעתו, שאולי לא הגיעו לרוצחים, כי לא עשו מסדר זיהוי. טוב, אבל עכשיו אנחנו מגיעים לחידוש שלי, שהוא בעצם קושר את כל הדברים. זטלר, לפי הסיפור שלו, החליט לרצוח את ברנדוט. טוב, בסדר, יכול להיות שזה סיפור אמיתי, יכול להיות שזה סיפור כיסוי. אבל הוא אמר את זה לישראל אלדד, אבא של פרופסור אלדד היום. ישראל אלדד היה ממנהיגי לחי. אבל ישראל אלדד, הוא גר בירושלים. ישראל אלדד אמר לו, זה גדול עליי, וצריך להתייעץ עם המנהיג הכי בכיר. המנהיג הכי בכיר היה נתן ילין מור. נתן ילין מור, לפי חלק מהגרסאות, היה סוכן סובייטי. אבל אפילו הוא לא היה סוכן סובייטי, הוא היה בקשר עם הסובייטים, והוא גם התפאר בזה. עכשיו השאלה, איזה קשר, מה הקשר? יש על זה גרסאות שונות, לא חשוב ברגע זה. אבל מה שכן חשוב, שנתן ילין מור היה בחיפה. והם נסעו לחיפה, ונתן ילין מור אמר, כן, צריך לחסל אותו. עכשיו, יש פה כמה בעיות. בעיה אחת היא, שנתן ילין מור פרסם שני ספרים והמון מאמרים, ואף פעם לא הזכיר את העניין של רצח ברנדוט. ב' בשיחה שהייתה לו מישראל אלדד, ואלדד דיבר איתו על הפגישה שבה הוחלט לרצוח את ברנדוט, אז נתן ילין מור אמר, אני לא זוכר. לא זוכר, זאת אומרת, פתאום כאילו לגמרי למחוק את העניין. נו, זה גם כן מעלה שאלות, מה המוטיבציה וכו'. ועד אנחנו מגיעים לחידוש הגדול שלי. שעד היום אף אחד לא נגע בו, ואם היו נוגעים, אז יכול להיות שהמתברר קודם. מתברר שהגיע ארצה לחיפה מטוס מצ'כיה. והמטוס מצ'כיה יצרה דיילת עם מכונית, זאת אומרת, שכרו מכונית או קיבלו מכונית, אני לא יודע, ונסעה לקרמל למקום שהיה נתן ילידמור, התחבא או היה נתן ילידמור, כדי להבריח אותו לצ'כיה. ואז למשטרה זה נודע, זאת אומרת, למשטרה זה נודע, אבל למה זה נודע למשטרה? כי היו לנו סוכנים בלחי, ותכף נגיע להפתעה השנייה, מי היו הסוכנים? היו לנו סוכנים בלחי, וסוכן שבהגנה קראו לזה חסידים, אבל עכשיו זה כבר שבת, זה לא הגנה, הם דיווחו שהולכים להבריח את ילינמור לצ'כיה, והגיעה הדיילת הזאת, ועקבו אחרי הדיילת. וכך יצא שלפני איזה 30 שנה, בנושא אחר לגמרי של הטבח בעין זיתון, אני ראיינתי יהודי אחד שהיה, שבאותו זמן היה בשבק. זאת אומרת, לפני זה היה בפלמ"ח, ובהפוגה הוא עבר לשבק לחיפה והתעסק עם תפיסה ומאסר של אנשי לחי. ואז הוא קיבל הוראה אותו יהודי, ויש לי רעיון מוקלט איתו, קיבל אותו יהודי, פנחס אופר שמו, קיבל אותו יהודי הוראה לעקוב אחרי הדיילת, והוא הגיע לבית שהיה בו נתן ילינמור. ואז הם מסרו אותו, אבל היה שם עוד יהודי אחד, ומי אותו יהודי, שזאת גם ההפתעה עצומה להרבה אנשים, אותו יהודי השני היה מתתיהו שמולביץ'. מתתיהו שמולביץ' היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, גם של בגין וגם של שמיר. ומה אמר לי בראיון במחקרים שלי, מזכיר הממשלה באותו זמן זאב שרף, שלפני זה היה אחראי על שירות הידיעות של ההגנה ואחראי על שתילת סוכנים, שמתתיהו שמולביץ' היה סוכן של ההגנה. עכשיו זה כמובן מפתיע, כי הוא הרי נידון למוות וברח וכיוצא באלה, אבל כל זה אפשר להגיד חלק מהמשחק הקיים בנושאים האלה. בכל מקרה, מתתיהו שמולביץ' ונתן ילינמור נאסרו, והם היו צריכים והכניסו אותם לבית סוהר באקו. ישבו שם כמה שישבו, ואחרי זה היה משפט. והם קיבלו, ילינמור קיבל 8 שנים, ושמולביץ' קיבל 5 שנים, ולמוחרת שוחררו. נו, כל זה ביחד נותן לך תמונה. עכשיו, אני לא בא ואומר 100%, אבל כל הנתונים האלה מראים שההסתברות שבן גוריון היה בתוך העסק הזה היא גבוהה מאוד מאוד, ולבוא ולהגיד שזה מין יוזמה של וטלר, שהוא היה בסך הכל מפקד איזה קבוצה של אנשים בירושלים, והוא פתאום החליט לרצוח את ברנדוט, אם אומרים את זה, אין הסבר ל-20-30 בעיות שאני העליתי פה, שאני חשפתי פה, ואם מתייחסים לדברים האלה ברצינות, אז כנראה שאין מדובר ברצח, ואם אין מדובר ברצח, אז באמת יהושע הכהן שירה בו הוא גיבור, ואין סיבה לעצור אותו, אבל אתה צריך בכל זאת להמשיך לדבר, כדי ששוודיה, אגב, שוודיה שלחה לפה את התובע הראשי שלה פעם, פעמיים, מישהו אחר לחקור, והם בעצמם הגיעו למסקנה שהייתה עזרה. בין היתר, אחד הדברים, אם נחזור שוב לרצח עצמו, נשאלת השאלה איך יהושע כהן או דטלר, לא חשוב מי, ידעו בדיוק את מסלול הנסיעה של ברנדוט. אז לפי הפרסום, נאמר הפרסומים הידועים של אנשי לחי וכל מיני אחרים שכתבו בשמם, היה איזה עיתונאי אחד מדרום אפריקה, שאחר כך התיישב בישראל, אני יודע, בכל מקרה עיתונאי אחד, שהוא במקרה שמע. כל הסיפור הזה הוא ממש מצחיק, שאנשים מתייחסים אליו ברצינות. נניח, הטענה היא שהוא במקרה שמע שיחה באימקה בירושלים, בין ברנדוט לבן דוב יוסף, וקבעו שברנדוט יבוא לדוב יוסף. אבל הם לא דיברו על הדרך, ולא דיברו איך הוא יגיע, וגם הם שמעו במקרה משהו שדיברו ביניהם, נפגש, נשתתה או דברים כאלה. לעומת זאת, אנחנו יודעים שהילמן הוא זה שהוביל את השיירה. אז בהחלט הגיוני שהילמן הוא זה שמסר להם, או שהוא תאם איתם את זה. והילמן לא נחקר בשבועה. עכשיו יש טענה נוספת, שמי שבעצם מסר להם זה דוב יוסף בעצמו. ובאמת יש עדות שכשהשיירה עברה, התקדמה לכיוון ביתו של דוב יוסף, באותו זמן דוב יוסף לא היה בבית. איפה הוא היה? הוא היה בשכונה הגרמנית בירושלים, ודוב יוסף, וברנדוט היה צריך לנסוע מארמון הנציב, וגם אלה שלא נהרגו, לא כולם נהרגו, נהרגו רק שניים, ברנדוט ועוד קצין צרפתי, סרו, אבל היו אחרים שאמרו, היו עדים, שכשהם עברו הם ראו את המכונית ואת דוב יוסף, וגם דוב יוסף העיד, ויש טענה שהוא בעצמו מסר את זה. כיוון שדוב יוסף היה מושל ירושלים, ואחרי זה שר המשפטים והכל, אז אם באמת הוא בעסק הזה, אז בן גוריון בוודאי הורה לו את זה, אין סיבה שדוב יוסף פתאום יקבל החלטות מהסוג הזה. זהו, זה נותן לך. והדבר שאותי בעיקר מעניין, תראה, קודם כל זה מעניין מאוד, והחשיפה הזאת אני רואה בה הישג גדול אישי כחוקר, אבל יש שאלה אחרת, יש שאלה איך זה 70 שנה, יש לנו פה אנשים שיושבים באוניברסיטה, ממומנים על ידי הממסד, מקבלים חלק מהם חומרים בלי סוף, ובוודאי תקציבים בלי סוף, וממשיכים בכל המחקרים שלהם לחזור שוב ושוב, על סיפורי הכיסוי מ-48, ואתה שואל איך אתה יכול להתייחס לאותם אנשים, למוסדות האקדמיים שמוסדים בהם. בסך הכל אתה מצפה שהמערכת האקדמית תעשה מחקרים אמיתיים, ולא תיתן גיבוי לתעמולה מוצדקת או לא מוצדקת.
ושוב הדוקטור מילשטיין נכנס בממסד האקדמי, ולא עושה לו הנחות. אבל זה רק בסיומו של הפאזל המאוד מאוד מורכב הזה שהצלחת לייצר ולבנות. אבל ניקח רק הערה אחת שלך תוך כדי הדברים. אתה אומר זה לא 100%, אבל כאן יש תשובות לשורת שאלות שלא מקבלות תשובות בתסריטים ותרחישים אחרים.
אז בוא אני אגיד לך גם כן על זה הערה.
כן.
מנקודת מבטי אין שום דבר שהוא 100%. זאת אומרת, עובדה היא שבא גדול הפיזיקאים ניוטון ואמר מה שאמר, זה כאילו 100%, זה מה שחשבו שזה 100% בפיזיקה. ואחר כך בא איינשטיין והראה שזה לא 100%, ואחר כך בא אייזנברג והראה שמה שאיינשטיין אמר זה לא 100%. זאת אומרת, הידע האנושי לא יכול להיות בשום דבר 100%. לכן אני אמרתי, זאת אומרת, הטענה לא 100% היא טענה, נקרא לזה, פילוסופית, אבל לעניות דעתי זה אחוז גבוה מאוד. אני לא רוצה לנקוב במספר כי זה לא רציני, אבל לפי דעתי זה יותר מבוסס מכל תיאור אחר. בוודאי שמה שפורסם עד היום הוא לא נכון.
הדוקטור אורי מילשטיין, אני מאוד מודה לך על הדברים. יש לי תחושה שאתה תמשיך ותקלף פיסות של כיסויים מההיסטוריה שלנו גם בעתיד, ואנחנו עוד ניפגש ונשתמע. תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
כל טוב. ביי.
שלום. ועכשיו נאמר שלום לרותם אגוזי. שלום לך.
שלום.
נכדתו של לוחם אצ"ל, וביום חמישי את מקבלת, תקבלי את פרס מכון ז'בוטינסקי, על עבודה שעשית, הוצאה לאור של חוברת שירים שנכתבו על ידי לוחמי האצ"ל שהוגלו למחנה באפריקה, הוגלו על ידי הבריטים, ובתקופה הזו בעצם ניהלו חיים אזרחיים מאוד מאוד מורכבים, שאיפה לברוח מהמחנה, אבל בינתיים צריך איכשהו להסתדר ולחיות, אז הם גם כתבו שם שירים, הוצאת את החוברת הזאת לאור מחדש, ובנוסף, במסגרת העבודות שלך מסביב לחקר, חקר התקופה הזאת של, של המחנה באפריקה, את חושפת גם סרטונים ותמונות שצולמו במחנה, חלק על ידי הסבא שלך וחלק על ידי אחרים. אז ספרי לנו ככה, איך את מגיעה לכל, לכל העולם הזה של המחנות באפריקה?
אז בעצם סבא שלי היה חבר אצל, ואני גדלתי על זה שהוא היה באפריקה, הוא גלה על ידי הבריטים. וככה, מעט שהוא נפטר, אז לא הייתה לי איזושהי התעסקות, הוא נפטר לפני הרבה שנים, בשנת 99, ומאז לא הייתה לי שום התעסקות עם זה, ורק כשהגעתי ללימודים, במחלקה לתקשורת חזותית, אז התחלתי לעסוק ב... בתחום הזה בעצם, במסגרת קורס עיצוב ספרים שלקחתי, אז היינו צריכים לבחור נושא, והחלטתי לקחת את הנושא הזה, בגלל ש... רק שנייה, פשוט אני עם אחיינים במקביל, שמרי את הלב.
אנחנו עדיין בחופש הגדול, מותר, בסדר גמור. רגע, אז פשוט כדי שנבין, כדי פתאום להתחיל לנבור, כבר סבא שלך לא איתך, ואת צריכה להתחיל למצוא חומרים, מסובך יותר, או שהכל היה פתוח לפנייך?
בארכיון הכל היה פתוח, הייתי אמנם צריכה לנסות ולמצוא בעצם במה אני עוסקת. אז אני זכרתי ככה מהילדות, שיש אלבום שסבא הכין, אלבום מגזרי עיתונים ישנים שהוא עשה במחנה, וככה היו שם תמונות של משפחות, של ילדים, ובאופן גורף הוא קרא לכל הילדות שם בתמונות דליה, ולימים הוא קרא ככה לאמא שלי. אז זה אני זכרתי, ורציתי לעשות עם זה משהו דווקא, עם האלבום הזה. וכשהגעתי לארכיון במכון ז'בוטינסקי, אז באמת רציתי לראות את האלבום הזה במציאות, וראיתי אותו ומאוד התרגשתי ומאוד התלהבתי, וככה התחלתי בעצם, המשכתי לחפש עוד עבודות יד, בעצם רציתי לראות את הדברים הרגשיים שהם עשו, פחות הדיבור על הבריחות ועל ההסתרות, באמת רציתי לראות את הרגש שלהם. וככה גם הגעתי לחוברת שירים הזאת, שסבא שלי ליקט וערך. שירים ציוניים, עם רגש, מדברים גם חלק מהשירים על געגועים, למשפחות.
והדברים על השירים האלה, עליהם לא שמעת מסבא שלך, זה ככה בא תוך כדי העיסוק עם אותו אלבום.
לא שאני זכרתי במיוחד, היו שירים שהם שירים שאחרי זה הם היו שרים אותם בכל מיני ערבי שירה וכאלה, כל מיני שירי מחתרות כאלו, אבל זה לא משהו שממש גדלתי עליו.
את יודעת?
או זכרתי.
את יודעת, אולי מתוך שיחות עם אנשי המכון, אולי שיחות שאת זוכרת עם סבא שלך, באותם ימים כשהם יושבים במחנה, ניתנת להם מיד חופשית לעסוק במה שהם רוצים, או שיש דברים שמבחינת המעטפת של הבריטים, שגם שמרו שם סודנים, אבל מבחינת המעטפת של הבריטים הם אסורים כי הם נחשבים למרידה או משהו כזה?
סליחה, מה הייתה מלאכה?
אני שואל אם יש לומר שירים מסוימים שלא הרשו להם לעשות, או לשיר, או מעשים מסוימים שאסור היה להם לעשות, כי זה נחשב בעיני הבריטים לעידוד למרד או משהו כזה? או שנתנו להם יד חופשית?
נתנו להם לרוב יד חופשית, כי גם לפעמים ככה פתחו בכל מיני שביתות רעה, ועל כל מיני ענייני כשרות, אז רצו לאפשר להם שהם יוכלו לעשות דברים ושהם לא ישתעממו. יש איזה שיר שהם כתבו שם משהו על ווד ווד כל היום ווד, וזה בעצם עץ. ובעצם באחד הסיפורים שסבא מספר זה שהם השתמשו בעץ, בקורות עץ, כדי לתמוך במנהרות שלא התמוטטו. אז כל הזמן הבריטים סיפקו להם עץ, והם לא הבינו למה כל הזמן חסר להם עץ. אז ככה על זה הם כותבים בחלק מהשירים.
ובעצם את הסיפור הזה של העץ ועוד סיפורים את גם מספרת בעצם בליקוט סרטוני וידאו, שככה פירורי וידאו אפשר לומר ככה, שמתחברים אצלך לסיפור השלם של מה שהיה שם, גם הסיפור הזה של חפיר המנהרות, שהייתה איזושהי גינה, שהם במסווה של אותה גינה, הם חפרו את המנהרות, כל זה נועד כדי בסופו של דבר לברוח חזרה לחזית.
נכון, אז בעצם הם ביקשו כל מיני, לעשות כל מיני פעילויות שכביכול נראות מאוד תמימות, והם ביקשו בקשות תמימות מהבריטים, כמו באמת לעשות גינה בצורה של מגן דוד במרכז המחנה, ובעצם הגינה הזאת שימשה לפיזור אדמה מתוך המנהרות. אז הם היו יוצאים והיה שם איזה גנן שסידר את הגינה, והיו מפזרים שם את האדמה. גם הייתה מאוד הסווה שאחד העצורים ישב שם עם מפוח אוויר, והוא סובב את המפוח עם המנגנון, שבעצם ייכנס אוויר לתוך המנהרה, שם היה פתח של אחת המנהרות, וככה הוא ישב כביכול מסדר את הגינה, ובעצם הוא מחדיר אוויר לתוך המנהרה.
יש שם כל מיני קודים עם, עם, עם כביסה וכל מיני דברים שבעצם מתנקזים לחיים. ואני רוצה לשאול אותך, כשאת עכשיו חושבת למפרע על, על סבא שלך, האישי, בעצם ישב במחנה, חתר כל הזמן לברוח ולחזור לכאן, את אומרת אולי, אולי תפספסה ההתייחסות שהוא היה ראוי לה כאל גיבור?
אני חושבת שהוא גיבור כי הוא עשה דברים למען המדינה, וכאילו הוא לא צריך לקבל לא יודעת מה צלשים או דברים כאלה. בשבילנו זה סבא שהוא לחם, והוא נלחם בשבילנו היום שתהיה לנו מדינה, ומבחינתי זה הדבר הכי מרגש שיש.
אבל בכל זאת גם בממד האישי לא התעסקת בזה יותר מדי. ידעת שבידעת בגדול שסבא שלך היה לוחם באצ"ל, ידעת שישנו איזשהו אלבום, ידעת שהוא היה באפריקה, לא באמת ניצלת את הנוכחות שלו איתנו כדי להכיר את כל הסיפור לפרטיו, נכון?
כן, אבל זה גם קשה לצפות מילדה בת 10 שממש תיכנס להבנה של כל הסיפורים האלו.
יפה, וביום, כמו שמענו ביום חמישי על העבודה הזו שלך, את תקבלי את פרס מכון ז'בוטינסקי. אנחנו נאחל לך כמובן מזל טוב על העניין הזה. תודה רבה לך, רותם אגוזי.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה.
שלום.
ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לפרופסור שאול חורב, לדוקטור אורי מילשטיין, לאבי ורשבסקי, לשירה גרינוולד, גם לתאיר, תודה לרותם אגוזי, תודה לכם, תודה לכם על ההאזנה, סובך עליהם טובים, בשורות טובות, להשתמע.